בוקר טוב, ממשיכים, שורי תניא לעם, ליקוטי אמרים פרק י"ב בצור ירום, לרפואת מור אבי שמעון בן שרה, לרפואת אברהם בן ג'ולי, לרפואת מאיר בן בתיה, לרפואת מרדכי בן פני, הילדה היקרה, לרפואת אבישג שמחה בת קטי, להצלחת כל הקהילה היקרה בחד נס, להצלחת כל עם ישראל בכללותו. ככה. אנחנו ממשיכים בפרק י"ב את העניין של הבינוני. כמו שאנחנו מדברים פה, ברוך השם, די הרבה להסביר את העניין של הבינוני, שאצלו היצר הרע הוא בהתקפיה, הוא נמצא, הוא עולה בזמנים מסוימים, אבל הוא כל הזמן, מה שנקרא, משתלט עליו, לא נותן לו לזוז. הוא לא חוטא אף פעם. בגלל זה, לפי ה... דירוג של בעל התניא לבינוני, אנחנו אומרים הלוואי בינוני, שלא ניתן ליצר הרע שלנו לזוז ושלא לא נעבור על כלום, בעזרת השם יתברך. ככה, אתמול דיברנו על העניין של הלבוש השלישי, שזה המעשה שצריך לעשות מעשים מושלמים. נתנו דוגמה את משה רבנו שלקח את עצמות יוסף. כתוב על משה רבנו, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. 40 שנה הוא לקח את זה על הכתף שלו. בסוף, לא נכנס לארץ משה. באו בני ישראל. הכניסו את הארון, לקחו את הארון, הכניסו. מה כתוב? באו עם ישראל וגמרו את המצווה, ועליהם אומר הכתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. ואמרנו אתמול גם שהגמרה שאלה בסוטה, אבל כתוב, הרי כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. שלא נפרדו ממנו כל 40 שנה. אז אם כך, איך אומר הכתוב שבני ישראל העלו אותם ארץ מצרים? אז אמרנו גם אתמול, תרצה את הגמרא, שאין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. להראות לנו שאנחנו מתחילים דבר, לעשות הכל כדי לסיים אותו. לא לעשות כל דבר שיהיה מה שנקרא לפרקים, לקטעים, שהמצווה תהיה שלמה. התחלת משהו מסוים, עד הסוף, למה? הנה, אנחנו רואים פה 40 שנה שלקחת ארון, בסוף באו בני ישראל, לקחו את זה, המצווה נקראת על שם גומרה, על שם בני ישראל ולא על שם משה. ממשיכים, ככה. כמו כן, כדי שהמעשה יהיה מושלם, תדאג שלא יהיה בו שום חיצוניות, כי אם המעשה בעלת אפילו מילימטר אחד הוא נפסל, שלא יהיה לנו בעבודת השם שלנו בליטות, אין בליטות, שכן קודשים נפסלים ביוצא, אם אדם פתח ישיבה והוא כותב בתפסים של הישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, תלמוד תורה, כולל אברכים וכו', כל מה שלומדים באותם ישיבות הולך לסתרה אחרה. כי הכל גאווה ופרסום, אין פרסום, אין כלום, תעשה הכל שיהיה דף חלק. הוא צריך להוציא תפסים חלקים, מבלי שבא עם פרסום על פעולות הישיבה, השם יודע בדיוק מה הוא עושה, ואם בכל זאת הוא רוצה לפרסם, כדי שאנשים ידעו, השם לא רוצה לדעת ממעשיו כלל, אדם צריך לעשות כל מעשיו לשם שמיים. יפה. אוקיי, ממשיכים. שם סיימנו אתמול. אומר ככה. כתוב בירושלמי בחגיגה פרק ב' אומר שמה בפי ב' מעשה בחסיד אחד שהלך לבית עולמו, לאחר ימים חברו חולם שהוא רואה אותו יושב במקום העליון בגן עדן. והוא מראה לו בחלום את גן עדן ועוד כמה מקומות. והנה הוא רואה שם אישה אחת. שבאוזן שלה קשור חוט, וצידו השני של החוט קשור לדלת של הגיהנום. כשמישהו נכנס לגיהנום, הוא מושך אותה איתו. וכשמישהו יוצא, היא יוצאת איתו. וכך היא סובלת. שאל אותו, מה עשתה אישה זו שכך היא סובלת? אמר לו, גם אני שאלתי שאלה זו, ואמרו לי שהיא הייתה צמה, ומספרת את זה לחברותיה. ואצל הקדוש ברוך הוא מי שמספר ומפרסם את מעשיו, הוא אוסף את הסיפורים שלו, וכמספר הסיפורים, הוא מכניס אותו ומוציא אותו. הוא מכניס אותו בגלל שלא עשה לשם שמיים, ומוציא אותו בגלל שעל כל פנים הוא עשה מצווה. שאל אותו, ועד מתי היא תסבול כך? אמר לו, עד שיפטר רבי שמעון בן שטח, והוא יקבל את המקום שלה. נבהל אותו חסיד ושאל, הלא רבי שמעון בן שטח הוא גדול הדור? אמר לו, נכון. אבל הוא עשה טעות, הוא אמר שאם הוא יהיה נשיא, הוא יבער מן העולם את כל המחשפים. והוא עלה לנשיאות ולא עשה מאומה. והקדוש ברוך הוא מעניש את מי שמבטיח ולא מקיים. ביקש אותו חסיד רשות לספר לו, אמר לו אדרבה, אם תספר לו, ייתכן והוא יוכל לתקן את הדבר. שאל אותו, ואם הוא לא יאמין לי, הוא יטען חלומות שווי ידברו. אמר לו שיעשה לו מופת, שיפשוט את ידיו מול עיניו, ופשט, והנה שתי העיניים שלו יצאו ממקומן ונפלו לתוך ידיו. אמר לו שיחזיר את העיניים למקומן וחזרו. בבוקר הלך אותו חסיד לרבי שמעון בן שטח, וסיפר לו את חלומו, ביקש לעשות לו את המופת, להוכיח לו את אמיתות החלום, ולא הניח לו לעשותו. אמר לו, אני יודע שאתה אדם צדיק, כי אני מעולם לא אמרתי בפי שאני ארוג את המחשפות, אלא רק חשבתי כן בליבי, ולכן אם אתה יודע מה אני חשבתי בליבי, ברור לי שהשם גילה לך, ואם כן אתה ירא שמיים, ולכן אני צריך מיד לעשות מעשה. וכך עשה, הוא הרג 80 מחשפות ביום אחד. יוצא אם כך, שבשמיים יש כמה כללים. מי שמדבר ומפרסם את מעשיו, מענישים אותו. וגם מי שחשב לעשות ולא עשה, מטפלים בו. לכן אין לנו מה להתפלא שבעל התניא מדבר איתנו על הבינוני בצורה כזאת. כיוון שלפי בעל התניא להיות צדיק צריך הרבה עבודה. אבל היום הוא אומר לנו, יש הרבה צדיקים. כל מי שהפסיק לעשות עבירות נקרא צדיק. אבל מה עם כל הקריטויות והשאול והאובדנות שעשה בעולם? ומה עם כל הגזלות? מי ישלם את זה? אדם לא יכול להיות צדיק בחמש דקות. כל זה הוא רק בלשון השאלה. כי בשביל להיות צדיק צריך לעבוד, צריך לשבר את העצמות בתורה. צריך להקיע עליה את החלף שינק מאימו. שום דבר לא בא בקלות. מי שחושב שהעולם הפקרות, יחכה ליום הדין ויראה בדיוק כיצד מתייחסים לכל דבר. לכן אומר הרב שהסיכלות של הקליפה, דהיינו, הטיפשות שהקליפה מביאה לאדם, אינו אלא בשלושה לבושים אלה. כלומר, בהם הקליפה נתפסת, לכן אל תיתן לה את ההזדמנות לכך, אל תעשה מעשה לא טוב. בוקר טוב, אל תדבר דיבור לא נקי, ואל תחשוב על מישהו מחשבה לא טובה, כי בכל אלה חזקה הנפש האלוקית על הנפש הבעמית. מה הוא רוצה להגיד לנו פה בעל התניא? הוא אומר לך, תדע לך, הסיכלות של הקליפה, זאת אומרת, הטיפשות שהקליפה מביאה לאדם, יש לה את השלושה לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה. ולכן כל אדם ישים לפניו מחשבה, דיבור ומעשה. שמה יש לה את האחיזה. שמה היא תופסת אותה. מחשבה לא טובה. דיבור לא טוב. מעשה לא טוב. אם אדם מתחיל להיזהר, עולה איזושהי מחשבה, לא מתאים. מסיח את הדעת, עוצר רגע, חושב על משהו טוב. עולה איזה דיבור, מתחיל לדבר משהו, אומר, לא, 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 שקדש ברוך הוא לא רוצה עכשיו את הדיבור הזה. כן? מסיח אומר, בוא נדבר על משהו אחר, על משהו יותר, בוא נגיד איזה דבר תורה טוב. אותו דבר, הוא בא לעשות מעשה כלשהו, אומר, שמה, נראה לי יש משהו פסול במעשה הזה. בוא נעצור, בוא נמשוך את היד מהמעשה הזה. על ידי זה הוא ניצל מהסיכלות של הקליפה. ונמצא שכל ימיו האדם הזה בתשובה. כן. וזה הבינוני. שהבינוני עובד על השלושה האלה, הוא לא נותן ליצר הרע לזוז. ובגלל זה אנחנו אומרים, הלוואי בינוני כי מעולם לחוטא. נמצא היצר, עולה בזמנים מסוימים, לא נותן לו לזוז.
כובש אותו.
כובש אותו כל הזמן, הוא בהתקפיה, היצר אצלו בהתקפיה. כלומר, היתרון של הנפש האלוקית, על הנפש הבעמית, הוא רק בלבושים, זה היתרון שלה, ולא במהותה ועצמותה של הנפש האלוקית, על מהותה ועצמותה של הקליפה, והנפש הבעמית, כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית, שמהקליפה, שאמרנו שבחלל השמאלי, איפה שאתה עבוד וכו', לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה, שאין רשפה שאהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. עומד הבינוני, עכשיו אסביר את זה, עומד הבינוני, הוא בתפילה. הוא כל כולו ברשפה אש, הכל עובד. אחרי התפילה, יורד מהמדרגה הזאת. כבר אין לו את הדבקות ואת מה שהיה בתפילה. פתאום מתחילים לעלות המחשבות. פתאום מתחילים להתגנב כל מיני דברים שהם לא היו בתפילה, כי בתפילה יש רשפה אש. יש שם התגלות. יש שם, הוא עובד שם את הקדוש ברוך הוא. אחרי התפילה יורד ממדרגתו, זה אצל הבינוני. כי הרע עדיין לא ביער אותו, זה לא כמו אצל הצדיק הגמור, שהוא כל הזמן, אני בכלל בקרבי, הרשפה שעבודת השם הזאת אצלו כל הזמן למעלה. אומר, אפילו אם בתפילה הוא נראה כמו צדיק, אבל מיד אחר התפילה, הוא ניגש לעשות דברים ששייכים רק לגשמיות ביתר סט. פתאום הוא נזכר שיש ארוחת בוקר שמשמחת את הלב. הוא אוכל ושמח. ואז אחר כך, בזמן הלימוד, הוא מרגיש כבדות שבאה מהנפש הבעמית, שבחלל השמאלי. אצל הצדיק הגמור להן, אין את הדברים האלה. אין את זה. שאין רשפה שאהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. כמו שהיה בשעת התפילה, שאז אהבת השם, הייתה אצלו בהתגלות. אהבת השם בתפילה היא הייתה בהתגלות, היא הייתה ביתר סט. אלא אחרי התפילה, הרע שוב מתעורר בחלל השמאלי. לכן אמרו בגמרא בברכות סמך דלת עמוד א', היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים. כי הוא לא נותן לחלל להתרחב, הוא מיד ממלא אותו במשהו אחר. סיים תפילה, עבר ישר לשיעור תורה. אין וקום, אין...
ממצווה למצווה.
כן, מי... הוא לא משאיר מה שנקרא חלל. אבל אם הוא בעל עסק, ומיד אחרי התפילה יוצא מבית הכנסת והולך לשוק, למרות שבתפילה הוא היה מצוין, אם הוא רואה כעת שלקחו לו את המקום שלו, יכול להתרגז מאוד, ואפילו מסוגל להוציא כללה מפיו. כי הנפש הבעמית חוזרת למקום שלה, וממשיכה לעבוד כרגיל. היא בסך הכל נתנה לו חופש לכמה דקות, אבל משהסתיימה התפילה, היא צריכה להמשיך לעבוד. לכן אמרו חז"ל, שיחת חולין של תלמיד חכם, צריכה תלמוד, כי אצלם גם בחולין הם ממשיכים את עבודת השם, כדי לא ליפול. כל הזמן מחיל אל חיל. כי אם תוכו, אצל הבינוני אחרי התפילה, רק החלל הפנימי שבליבו רצוף אהבה מסותרת, ואילו בגלוי אין הוא מרגיש את האהבה, שהיא האהבה הטבעית שבנפש האלוקית, כמו שהוסבר לקמן בפרק י"ח. ואזי, יכול להיות סיכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו בחלל השמאלי, להתאבות תאווה לכל ענייני גשמיות עולם הזה, בין ביתר בין באיסור חס ושלום, כאילו לא יתפלל כלל. מה הוא אומר? פירוש, אלא שהוא מתאווה להם לשם התענוג שבהם ולא לשם שמיים. בתפילה יש לו התגלות של האהבה הזאת, בתפילה כרגע ב-18 באצילות, בשיא, בפיק, יש לו רשפה אש אהבת השם, כן, דבקות, הוא באותו רגע עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא יוצא, פתאום האהבה הזאת שהייתה בהתגלות בתפילה, היא פתאום נהיית אהבה מסותרת. היא פתאום אין לה את ההתגלות, אין לה את ההתלהבות, אין לה למה, כי הוא עדיין בינוני, שהיצר עדיין נמצא. לא ביטל אותו 100%, אז הוא מעלה לו מחשבות. הוא מתחיל להביא לו ניסיונות, הוא מביא לו דברים. כמו שרואים, לפעמים מיד שאחרי התפילה אדם יוצא מבית הכנסת לעשן איזה סיגריה או לשוחח בפלאפון, כדי להתפרק קצת. שרי כל משך התפילה הוא הרגיש את עצמו כמו במאסר, וכעת הוא יוצא לחופשי. יש אנשים שהתפילה זה גם עונש בשבילם. רוצים מהר, מהר דברים לעשות, אנחנו גשמים. אנחנו בן אדם, הוא טיפוס אינטרסנטי לעצמו. אין מה לעשות, בגלל זה אנחנו לומדים. כדי מה שנקרא, לשים את היצר שלנו בהתקפיה. בגלל זה אנחנו לומדים. אין מה לעשות, כל אחד יש לו את העניינים, זה העולם הזה. הוא מדבר פה דברים שזה יום יום מה שנקרא, תכלס, אצל כל אחד. כשאדם יוצא מהמסגרת של התפילה, ולא נכנס מיד למסגרת של תורה, זו באמת בעיה. אומר החידה הקדוש, אם מיד אחר התפילה, אחרי התפילה, אדם קובע לעצמו שיעור, אותו היום לא ישלוט בו יצר הרע. ומה שאמרו שיצר הרע שולט, זה נאמר רק על אלה שממהרים לצאת מיד בגמר התפילה. אבל אלה שנשארים לשמוע שיעור או ללמוד, לא שולט בהם יצר הרע באותו היום. כך אומר החידה.
לפני התפילה זה לא טוב?
ברור שטוב, הכל טוב, אבל אתה תראה, הוא יסביר את זה עכשיו למה.
לא פועל אותו דבר.
כן, הוא יסביר למה, בוא תראה למה. כי הם חיברו מחיל אל חיל. הם חיברו מחיל אל חיל. הרי הבאנו לאלה דברי הגמרא בברכות, סמך ד' עמוד א', על היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש, שעליו נאמר, ילכו מחיל אל חיל. יצא מבית הכנסת ישר לבית המדרש, מהחיל של התפילה לחיל של תלמוד תורה. יש מדחי אל דחי לא עלינו. ויש מחיל אל חיל. חיל בגימטריה זה 48. דחי בגימטריה זה 22. ההפרש ביניהם 26.
לא.
הפרש ביניהם 26.
רגע.
תעשה, בבקשה.
אבל עוד פעם.
ככה, חיל 48.
נכון.
דחי
22.
22. ההפרש ביניהם זה 26. שהוא גימטריה של הוויה, ברוך הוא. אם אתה הולך מחיל אל חיל, אתה מקבל את שם השם. השאר לא צריך הסבר. מי שהולך בצד ההפוך רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא לא הולך איתו. זה העניין של חיל אל חיל, של לחבר את התפילה עם התלמוד תורה. אלא לשון בעל התניא, שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, ממש חס ושלום. הבינוני הוא לא בפועל רוצה לעשות את האיסור הזה. שרי לבינוני אין שייכות לאיסור כלל. זה דרגה, בגלל אנחנו מלווי בינוני, כן? אלא הרהורי עבירה הקשים מהעבירה.
רבא אמר, אני בינוני.
כן.
רבא,
הרהורי עבירה הקשים מהעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה. כלומר, איסור בפועל הוא לא יעשה, אבל הרהורי עבירה יכולים לעלות למוחו. כגון לאחר שהוא יצא מהתפילה, הוא הלך לתחנת דלק ושם נתנו עיתון במתנה. הוא הסתכל קצת בעיתון, וראה שם כל מיני מראות שצורבות לעיניים. ואחר כך כל מה שהוא השיג בתפילה או בשיעור שאחריו ברח ממנו. צריך להיזהר מהמלכודות של הנפש הבאמית. כי יש לה את החוכמה שלה. מי שרחף פעם על חמור, יודע שחמור לא קופץ לתוך בור פתוח. כלומר, יש לו מעט שכל. יש לו את המינימום, ככה הנפש הבאמית היא לא טיפשה. יש לה את הדרישות שלה ויש לה גם שכל, אבל אתה צריך להיות חכם ולדעת איך לדחות את הדרישות האלה. וכמאמר רבותינו ז"ל, לשון בעל התניא, אומר ג' עבירות, אין אדם ניצול מהן בכל יום. הוא אומר קשה מאוד להינצל מהן, שזה ערעור העבירה ועיון תפילה. ואבק לשון הרע. עיון תפילה אומר, מה שאדם מצפה שהשם יעשה בקשתו לפני שיתפלל בכוונה. אף על פי שכל אחד מאיתנו מבקש מהשם ומצפה שתתקבל תפילתו, אבל אם התפילה לא התקבלה, אסור לנו לבוא בטענות. למרות כל מה שהתפללתי, השם לא שמע לי, השם לא ענה לי בכלל. אומר רבי נחמן עליו השלום, תבקש מהשם רק מתנת חינם, זה רבי נחמן, אל תבוא תגיד לו, תתן לי, תבקש מתנת חינם, בא רבי נחמן עושה פה איזשהו בייפס, איזשהו מעקף, הוא אומר בוא תראה איך מבקשים, תגיד לעצמך לא מגיע לי כלום, אם השם ירצה, הוא ייתן לי חינם, אבל אם הוא לא רוצה, אני לא יכול להכריח אותו. כשמשה רבנו ביקש מהשם להיכנס לארץ, הוא ביקש מתנת חינם, כמו שכתוב, והתחנן אל השם, נכון? האם חסר זכויות למשה רבנו? הרי את נשמתו הקריב על עם ישראל בפועל, אבל הוא לא רצה להזכיר זכויות. מה שעבר העבר, הוא אמר אני רוצה לקיים את המצוות שיש בארץ, שאין אפשרות לקיים אותם בחוץ לארץ. אומר הכלי יקר, לא כדאי לך להשתמש בעבר שלך. השם יעניש אותך על זה, ואם ייתן לך, הוא ייקח מהזכויות שלך. אבל בעתיד אפשר להשתמש. דהיינו, שאתה מבטיח להשם, אני אתחזק יותר, אני אלמד הרבה, אני אהיה בן אדם טוב. אם אתה משתמש בעתיד, השם ישמע אותך. ואף בזה לא רצה משה להשתמש, אלא ביקש מתנת חינם. לא סתם רבי נחמן בא ואומר לך, תשמע, אתה מתפלל, אתה רוצה לבקש משהו? תגיד לו מתנת חינם. לא מגיע לי, אני יודע שלא מגיע לי, וגם אם אני חושב שמגיע לי, אומר לך רבי נחמן, הנה בוא כך עצה. תגיד לו, אבא, מה, יש לך תוצר מתנת חינם, לא חסר לך ברוך השם. אתה יכול לתת לכל אדם מאוצר מתנת חינם, לא? אז מצד עצמנו, תמיד יש איזה משהו. אם האבות פחדו שמא גרם החטא, כמו יעקב אבינו וכו', אז מי אנחנו שנעמוד לפני הקדוש ברוך הוא? בעזרת השם, אנחנו נמשיך מחר.